שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שלום לכם, 5:04 עכשיו ברדיו קול חי, אתם על שטח כלכלי, התוכנית שעושה לכם סדר בכל מה שקשור לכלכלה, לצרכנות, כל מה שקשור לחברה ולכיס של כולנו. יש לא מעט נושאים שקשורים לכיס של כולנו, בעיקר שעולים לנו הרבה מאוד כסף. מי שהיה היום בתחנת הדלק כבר הרגיש את זה על בשרו, העלייה חדה ביותר למחיר הגבוה ביותר בשבע שנים האחרונות. היום ישלם הרבה יותר על הדלק, אבל לא רק בזה זה מסתכם. חשבון החשמל שלנו מתייקר החל מהיום, ועוד שורה ארוכה של שירותים וגם מוצרים של כל החברות. הרבה מאוד חברות שמזדרזות ומודיעות, אנחנו נייקר מחירים למרות המחאה הציבורית. תכף ננסה להבין לאיפה זה הולך ומה המשמעות של המכתב, מכתב אותו הביאו שרי האוצר והכלכלה עם איום על החברות ודרישה שלא לעלות מחירים. ננסה להבין לאיפה כל זה הולך עם הרבה מאוד אורחים שיהיו איתנו בהמשך. תודה לשלמה פלק, שימי ברמן ומנדי אור על הסיוע בביצוע והפקת ועריכת התוכנית. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ומתחילים כרגיל בכותרות, אומרים שלום לחיים גיל, ערב טוב. חיים, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, חיים איתנו?
כן, איתכם.
ועכשיו גם אני שומע אותך. אז מה, הכל מתייקר? זה לא רק תחושה.
לא, זה ממש לא תחושה. אגב, אנחנו ראינו את זה במדדים, אמנם המדדים האחרונים היו קצת פחות גבוהים, אבל לאורך הדרך, אלמלא השקל, אנחנו היינו כבר מזמן בעליות מחירים.
מדדים, אתה מקבל למדד המחירים לצרכן.
כן, ברור. כן. המחירים עולים כבר, המגמה כבר נמשכת תקופה, וזה רק הולך ומחריף. ותמיד יש את המלאק הזה שקופץ לאמבטיה הרותחת, אז כן. במקרה הזה הייתה זו אוסם שהכריזה שהיא תעלה מחירים, ואכן היא יקרה חלק מהמוצרים שלה.
אז צריך להגיד רק אוסם בהקשר שלה, אוסם היא לא חברה ציבורית, כבר לא, היא חברה שהבעלים שלה זה חברת נסטלה הבינלאומית, היא לא חברה ישראלית. ומה נסטלה אומרת? אנחנו הולכים על כל הקופה, אנחנו נהיה בכל מחיר, הגדרת אותו המלאק, אנחנו כמובן לא, יש להם עובדים מסורים, ישראלים, אנחנו לא קוראים להם בשמם, אבל כשהוא הולך להעלות מחירים ויקוב הדין את ההר, מה ההיגיון הכלכלי של חברת נסטלה?
לא הייתי זבוב בחדר הישיבות שלהם, אבל ההיגיון אומר שבגלל ששוק המזון הישראלי הוא מאוד מאוד ריכוזי, אז אין להם מה לחשוש, אין לך אלטרנטיבות. זה לא כך מדויק, אבל לצערנו, אתה בוודאי הבחנת בהמון המון חברות קטנות, חברות מזון קטנות, שנעלמו לאורך העשורים האחרונים. אז המצב הוא שאין לך מה לעשות, אתה חייב לרכוש את המוצרים של אוסם, ואם לא, אז אין לך מה לאכול.
אגב, אפרופו אוסם, יש מהלך שהתחיל אותו גיא זוהר עם התוכנית שלו, והוא התחיל עם הפסטה, קרא לאנשים לצרוך פסטה של מתחרים, הציע את האמן ואחרים, שהמחיר שלהם נמוך משמעותי מאוסם. תשמע, בדקתי לפני השידור, אוסם לא מורידה מחירים. אתה הולך למרכולים ואתה רואה שאף אחד לא נוגע בסחורה שלהם, סחורה של האחרים שנמכרת בחצי מחיר מרוקנת מהמדפים, ואוסם לא מתקפלת. אתה חושב שהם ילכו עד הסוף?
יש כאן, תראה, דבר ראשון, למי יש כיסים יותר עמוקים? אני חושב שהתשובה היא ברורה. דבר שני, אורך רוח, אני חושב ששוב התשובה היא ברורה, יש לאוסם אורך רוח ויש לה על מה לסמוך. האם היצרנים הקטנים, ואגב, לא כולם יצרנים, הרבה מאוד יבואנים, זאת אומרת, זה לא מיוצר פה, האם היצרנים והיבואנים הקטנים יוכלו לשרוד לאורך זמן את הביקוש הגבוה הזה? לך תדע, האם הציבור לא יישבר? אני לא יודע, אבל זה פחות מעניין. מה שמעניין זה, פה אנחנו מדברים פה על התייקרות של חברה פרטית, וחברה פרטית זכותה לבחור באיזושהי החלטה שהיא לוקחת, וזה הסיכון שהיא לוקחת. ייתכן שבעקבות זה נתח השוק שלה ירד, או לא, זה החלטה שלה. אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על התייקרויות מוסדיות, על התייקרויות ממשלתיות, על התרומה של הממשלה לעיקור המחיר. על הכניעה להסתדרות בכל מיני דברים. למשל, דוגמה, יש לנו עכשיו שביטה שאתמול בית הדין לעבודה הוציא בצו מניעה זמני, אבל הייתה שביטה שהחלה בנמלים, שביטה כזו עולה המון המון כסף ומייקרת לנו בסופו של דבר את המוצרים.
תשמע, בעניין הזה זה סיפור ענק, כי ההסתדרות מוציאה הודעה של גינוי לחברות לא לייקר, וקוראת בעצם לשרי האוצר והכלכלה לפעול כדי שלא יהיה יוקר מחיה, אבל מי ששולט בלא מעט סעיפים שגורמים להתייקרות שלנו, זו ההסתדרות בעצמה.
זה אחד האבסורדים הכי עזויים שקיימים במשק הישראלי, זה לא להאמין, לוחצים על חברי הכנסת להעלות את שכר המינימום. צעד שהוא צעד פופוליסטי לכל דבר, זאת אומרת, הממשלה קובעת שפחות מזה אתה לא יכול לשלם, אתה חייב לשלם X שכר. המשמעות היא שהשכר מתייקר. אם השכר מתייקר, אז העלות של הייצור מתייקרת. עכשיו, אם העובדי שכר מינימום מקבלים יותר כסף, אז מטבע הדברים, אלה שלא עובדים בשכר מינימום ויכולים להתמקח על השכר שלהם, ידרשו יותר כסף. ואז מה שקורה, הכל מתייקר. תשומות הייצור מתייקרות. ובסופו של דבר זה משפיע על המוצרים, ומי קונה את המוצרים? אותם עובדים בדיוק שהשכר שלהם עלה, זאת אומרת הוא בעצם תכלס לא עלה, כי מה שהעלו להם בשקל, התייקר להם גם המוצרים שהם צורכים.
זאת אומרת בסופו של דבר הדרישה של חלק מהארגונים, בין היתר הייתי הסתדרות הלאומית ואחרים, וגם אחר זה מגיע לכנסת, להעלות את שכר המינימום, ובכך לתת מענה ליוקר המחיה, אתה אומר בסופו של דבר זה לא ייתן את המענה, כי זה עוד התייקרות. זה ייקר את יוקר המחיה.
כן, יש כאן שני דברים, יש כאן דבר אחד, זה הדבר הזה, אוקיי, ויש כאן כמובן את ההחלטה של ענקיות מזון כמו אוסם ואחרות שלא כל כך חוששות מתחרות, או שהן כן חוששות מתחרות, ומחליטות בכל זאת לייקר. בסופו של יום, השוק יודע לנהל את עצמו. המשמעות היא שאם אוסם תגיע למסקנה בעוד חודש, חודשיים או שלושה או כמה שלא יש, היא לא יכולה יותר לסחוב את זה, כי גוזלים לנתח שוק, ונתח השוק הזה לא יחזור אליה שוב. אז היא תתעלת להוריד את המחירים. אני לא יודע אם אתה קראת, אבל סטנו הודיע היום שהיא לא רק שהיא לא תייקר, היא תפחית מחירים.
תשמע, יכול להיות שהם מבינים שיש פה סיפור יותר גדול, אנחנו עוד נעקוב אחרי הסיפור הזה ונראה. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך בשלב הזה.
בבקשה.
חכנו. עוברים שלום, חבר הכנסת אוריאל בוסו, שס.
ברכה וערב טוב.
ראש השדולה למאבק ביוקר המחיה. תגיד לי, אתה אולי מעמדת פרשן רגע, ותכף נדבר על העשייה שלכם בהקשר הזה, מה, אוסם לא מבינה שהיא מכניסה את עצמה, הגדיר את זה חיים, כסוג של עמלק לתוך אמבטיה רותחת, שהיא תצא ממנה בשן ועין?
תראה, אוסם זה כמשל, אני חושב, במקרה הזה, זה לא רק אוסם, זה מדובר לצערנו ולתחושתנו בגל של חברות שעושות מעשה שלא בצדק ומנצלות את הגל הקשה הזה. אני לא יודע אם אוסם חשבה וזיהתה את העוצמה של ההתנגדות הציבורית שיצרה כאן בגל, אבל אוסם הראשונה שדיברה גם כן בריש גלי, ועוד אמרו שהם יסבירו לבעלי הרשתות למה צריך לעלות. סוג של, אתה יודע מה, אני אסתכל על זה כתאום מחירים, שזה אסור על פי חוק, אבל אוסם כמשל, אבל צריך לזכור ש-150 לפחות מוצרי יסוד התייקרו בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, ובראשון לחודש הזה שנכנס היום לתוקפו, נכנסו מספר פרמטרים נוספים של התייקרות נוראית, זה החשמל והדלק והמים בהמשך, תחבורה ציבורית, וכל יום אנחנו מקבלים עוד כמה, לא פעם בכמה ימים כותרת, אלא כל יום כמה כותרות, מה הולך להתייקר.
וכשבאות אליך החברות ואומרות, תשמע, אתה רוצה שאנחנו לא נייקר, גם לנו מתייקר, אם אתם רוצים, בואו כנסו אתם תחת האלונקה יחד איתנו, זה מה שהם אומרות, אומרים איתם, תוזילו לנו תשומות כמו מחירי דלק וכדומה, לא? ואנחנו נוכל מצידנו גם להכניס את היד לכיס ולעצור עליות מחירים. הדרישה שלהם היא הגיונית בעיניך?
אתה זוכר שההגבלים העסקיים נכנסו לשוק כשהם ראו שיש סוג של קרטל בכמה דברים. אז אם חברות הענק יגידו לנו כאלה דברים, אין בעיה, אנחנו ניכנס ונבדוק את הבונוסים שנתת למנכנים ולמנהלים. אנחנו רואים את הדוחות של חברות מסוימות שמציגים 25% לפחות רווח, חומרים את אורי לשנת 20 ו-21, לא ביקשנו שתיכנסו, שתצאו בהפסדים לשנת 22, וגם לא ביקשנו שתתאמו לציבור. אבל אם תסיימו את שנת 22 ב-10% רווח, איך אומרים, זה גם בסדר. אז אנחנו יודעים להתקל. יש גרידיות מסוימת ועזות, כשמצד אחד אתם עושים מה שאתם רוצים, ואחר כך אתם מטילים את הכל על הציבור, וכל פרמטר אתם אומרים, זה אתם, זה אתם, זה אתם. לא, יש גם כן חלק ששייך אליכם, צריך לבדוק ולהיכנס ולדעת, האם גם כמעלה יש לך מוצדקות, יכול להיות שאתם צריכים לעלות באמת ב-3% ועליתם ב-6%, ואנחנו רוצים לדעת וללמוד את הפרמטים, זה מה שאנחנו אגב נעשה גם כן בשדולה. אגב, צריך לזכור...
ויש לכם כלים? זאת אומרת, כי הייתה איזושהי תחושה אחרי המכתב הזה של השרים ליברמן וברביבאי, שבסופו של דבר זה אקדח בלי כדורים, כי החברות יודעות שבסוף, בשביל לעשות מהלך של הכנסת מוצרים לפיקוח וכדומה, זה מהלך שיקח חודשים ארוכים.
עבודת השדולה, תראה, המכתב הזה הוא מכתב שבאמת מראה ניתוק של הממשלה. בסוף האחראים העיקריים זה הממשלה, ומה שהשדולה תעשה זה עבודת הממשלה שהיא צריכה לעשות. זאת אומרת, מה אתם שולחים מכתב? אורנה ברביבאי היום התראיינה באחד הערוצים, אמרה, אם אני אזהה עלייה דרמטית של מחירים, אז אנחנו ניכנס. מה זה נזהה? אנחנו כבר נמצאים בתוך אירוע חסר תקדים שלא היה כדוגמתו הרבה זמן. יאיר גולן מדבר ואומר, חבר'ה, זה לא כצעקתה.
מה זה שתזהה? בקנייה האחרונה שלה בסופר היא לא שמה לב שהכל התייקר?
אז כנראה שהם לא הולכים לסופר. אני מהדוכן הכנסת שבוע שעבר שאלתי את לפיד וליברמן, מתי פעם אחרונה קניתם שם בסופר? אנשים מנותקים. היום יצאתי לסיור בפתח תקווה במספר מיני מרקטים ומרקולות והכל. אנשים באו בחוץ, בבכי אמיתי, אומרים, חבר'ה, אנחנו לא... אתה רואה אישה מבוגרת עם מיל, היא אומרת, בבית אני גם עם מיל, כי אני לא מדליקה את החשמל, את החימום, בגלל שאני יודעת מה הולך להיות לי עם החימום, ואז אני קודם כל מנסה לנהל את הכסף שלי, שיספיק לי גם לתרופות וגם כן לאוכל הבסיסי שגם מתייקר. זה ניתוק מוחלט, ואנחנו נעשה בשדולה את העבודה שהממשלה צריכה לעשות. אנחנו נקרא גם כן לממונה על השכר, ולהגבלים העסקיים, ולתאום מי שאחראי שם על כל
היום. רשות התחרות, כן.
ורשות התחרות, וגם כן נחליף את התאחדות התעשיינים והתאחדות המסחר, ונשאל אותם את השאלות, והמשווקים, כי אתה מדבר עם רמי לבר, זה לא אני אשם, זה היצרנים אשמים, היצרנים אומרים, זה לא אנחנו, זה הנמלים, כל אחד ומישהו אחר. בוא נשים את הכל על שולחן ונבדוק אם זה מצדיק וכמה מצדיק, ולאן אנחנו הולכים, ובוא נראה מי באמת עלה על הגל הזה, ומי צריך להיעקר.
כשאתה שומע קריאה, אני רואה ממש בדקות האחרונות, עיריית קריית מלאכים הוציאה הודעה שהיא לא תקנה מוצרי אוסם עד ההודעה החדשה בגלל ייקור המחירים. אתה חושב שהצעד הזה של חרמות ואימנות בקנייה זה צעד נכון?
לצערנו, קודם כל זה לא צעד נכון, זה צעד שהוא חיוני. והוא בסוף זה צעדים מנצחים. הציבור החרדי בפרט הוכיח את עצמו שבחרמות הם ידעו איך אומרים, לשנות סדרי עולם. חברת יוניבר עם הגלידות ג'ק אנד ג'ריס שהחליטו לא לשווק גלידות ביהודה ושומרון נמצאים בהפסדי עתק של 20 מיליארד דולר בשנה האחרונה ברמה העולמית. אין ספק שאוסם בימים הקרובים כבר תדע את המכה שמקבלת מבחינת הרשתות שיקבלו תגובות מה נמצא. עכשיו, הפסד שלהם הוא 7-2, כי בן אדם שקונה פסטה בגלל המחירים המופקעים ומתרגל לפסטה השנייה, הוא כבר לא יחזור לאוסם בלי כל קשר.
כן, אבל אתה יודע מה, אני רוצה רגע לקחת אותך למקום אחר, כי לפעמים זה קצת, זה אפילו קצת חורה לי השיח הזה, כאילו כל השיח הוא פסטה או לא פסטה, אם יקנו את הפסטה הזאת או הפסטה אחרת. יש אנשים שעבורם זה לא להיות, זה לא לקנות תרופות. לפי הלמ"ס, 250,000 ישראלים לא קונים תרופות בגלל קושי כלכלי.
חד וחלק, אני הייתי אומר לך היום בסיור, בפתח תקווה, במספר מקומות, אנשים ניגשו אליי, והם יוצאים בבושה מהמכולת. עכשיו, עזוב שבעל המינימרקט אומר לי, אני לפני קריסה, לא אנשים שהם לא יכולים לבוא ולשלם לי כבר, כי אני תקוע פה עם סחורות, תראה אנשים לא נכנסים, פעם הייתי מזמין 3 פעמים בשבוע סחורה, עכשיו אני פעם בחודש בעוד, ויש לי זיכויים, אני לא הולך לגמור את החודש, אנחנו מדברים על קריסה טוטלית כוללת של כולם, אנשים בהחלט חושבים האם לשלם חשמל, האם תרופות, והאם אוכל בסיסי, מי מדבר על גלידות, ומי מדבר על תפנוקים אחרים, אני כבר כבר לא מדבר על הכל, אבל השתייה המתוקה, שנגיד אנשים כבר הבנו שיש פה מס בצד האחר, אנחנו מדברים על מוצרי יסוד, לפחות 150 מוצרי יסוד קיבלו מכה שבין 4-5% ו-15% 17%, תחשוב שמשפחה שהייתה קונה בשבוע ב-1000 שקל, היא צריכה 1,300 שקל, משפחה צריכה עוד 20-30% הכנסה חודשית.
ואין לה את זה. בסופו של דבר היא צריכה לבחור על מה לוותר. הזכרת את השתייה המתוקה ואת הסרטון של שס שפורסם השבוע, הסרטון שמשאירים את הילד העני בלי היכולת לקנות שתייה מתוקה בסופר. אתה שלם עם הסרטון הזה?
אני שלם לחלוטין. קודם כל, תנועת שס הציתה.
אני אגיד לך רגע למה אני שואל, כי אתה יודע, זה כמו שאני לא אגיד על נער שהוא נשאר בלי סיגריות כי עכשיו המסה לסיגריות התייקר, אני לא רוצה שהילד החרדי ישתה שתייה מתוקה ויזיק לעצמו. אני רוצה שיהיה לו רווחה ויוכל...
אבל הסרטון לא דיבר רק על שתייה מתוקה, הוא דיבר על המוצרי בסיס שהאימא שלו, שוב אני אומר, סרטון זה כמשל, אבל זה אמיתי, תשמע, אז עזוב את הסרטון, הסרטון הזה קודם כל הוא הדליק את הנושא החברתי, ובעקבותיו אחר כך זה היה כל המסיבות העיתונאים של הישיבות סיעה אתמול, ושר האוצר ושרת הכלכלה מהרו לו שבכתב, עכשיו זה השיח במדינת ישראל, הראשונים לזהות את זה, זה היה תנועת שעז ורב הרדרי שהחליט להוציא את הסרטון הזה, והוא הדליק בסוף את השיח בכל הארץ בנושא הזה. אבל הסיפור של הסרטון הזה, תצא בחוץ, אתה, ביוזמתך, תיכנס לחנויות, תיכנס לרשתות, ותראה שזה אמיתי לכל דבר בדברים הבסיסיים.
אני האמת שרואה את זה, אתה יודע, עושה קניות, ורואה את זה בעיניים שלי, ורואה את זה אגב גם את האנשים שבאים עם בושה מסוימת לבקש מארגוני החסד תרופות, וטוב שיש אופציה נוספת לאנשים לא להישאר חלילה בלי תרופות ולקבל את זה דרך ארגוני החסד, וזה חשוב. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הנושא החשוב הזה. חבר כנסת אוריאל בוסו משס, יושב ראש השדולה למאבק ביוקר המחיה, תודה רבה לך בשלב הזה.
תודה וערב טוב.
בשורות טובות. פרסמות ונמשיך עם עוד השלכות של ההתייקרויות האחרונות.
עכשיו איתכם שטח כלכלי עם צבי טסלר.
מי שלוש יוצא אלדן. עכשיו באלדן רכבים מ-20,000 שקלים ואחריות לשלוש שנים. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי וטריידין עתידי. עם כאלה הטבות לא צריך לבחור. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
שימו לב אל הנשומה. מגיע לכם נופש. נופש איכותי, מפנק, מרגש, מעורר. נשומה קלאס, השבת הקרובה בציפורי בכפר. זה בדיוק הנופש שאתם רוצים. סוף שבוע שכולו פינוק קלאסיקה לנפש עם אומן הרגש רב שמואל גרינמן. כוכבית 3044. עוד לא שריינתם מקום? למה אתם מחכים? כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
וואו, דבר כזה עוד לא היה. ועד ידידי פתחיה בארצות הברית בהודעה מדהימה. 300 מצטרפים ראשונים להגרלת כל הקופה מקבלים כרטיס נוסף במתנה. כן, כרטיס נוסף במתנה. כי מגיע לכם לזכות גם בדופלקס, גם ברכב וגם ב-120,000 ש"ח. מהרו וחייגו עכשיו. 02-540-30. 02-540-30.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש.
שמוטקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
רשת חומרי הבניין בילדינג דיפו פותח סניף בבני ברק. פתוח רצוף מהשעה 7 בבוקר ועד 10 בלילה. מבצעים והנחות לאורך כל השבוע. הושע 23, בני ברק.
עכשיו בתמנון, כל קולקציית החורף עד 100 שקלים, כולל כל הנעילים, הכל, תמנון.
רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
האזינו להמלצתו של הרב אהרון אבוטבול שליטה לבר המים נועם אחד מבית אפיקים הבטיחותי והמומלץ הלכתית בשבת.
קודם כל המכשיר הזה הוא מיוחד במינו שאפשר להשתמש בו בהידור רב בשבת קודש על ידי שמעבירים אותו למצב שבת, וזה פותר את כל הבעיות ההלכתיות. המכשיר הזה יש בו מעלה עצומה שאין בזה סיכון, והמכשיר הזה פותר את הבעיה. המכשיר הזה נותן פתרון מצוין לכל השבתות בצורה בטוחה הלכתית נפלאה.
התקשרו עוד היום, כוכבית 2026, נועם אחד, מהדרים בפתיחות. עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד 24 דקות, שטח כלכלי, מיד עוד נושאים מרבים שקשורים ליוקר המחיה. רואים שלום תחילה לליאור גבאי.
שלום.
ליאור, ערב טוב. ערב טוב, מנכ"ל רשת המעונות נאות מרגלית, ונאות מרגלית רשת מפורסמת, קשורה לסיעת ש"ס, ומרכזת לא מעט מטפלות ומטופלים במעונות. קצת מספרים על נאות מרגלית?
אוקיי, אז קודם כל נאות מרגלית זה רשת חינוך ארצית שקמה בשנת 2000, מחזיקה כ-94 מעונות יום בפריסה ארצית, זה אומר החל מקריית שמונה ושלומי בצפון ועד אילת בדרום, משרת את כל סוגי האוכלוסייה, חרדים, דתיים ושאינם כאלה, ובמקביל אנחנו משמשים כרגולטור של הפעלת המשפחתונים במגזר הכללי והמגזר החרדי, ובמסגרת הזאת יש לנו כ-840 משפחתונים, היקף של כ-10,000 ילדים כנרבו.
וואו, מספר גדול מאוד, ואני רוצה לגעת איתך בשני נושאים שנוגעים לנושא המשפחתונים. קודם כל, נושא של מתווה הכיתה הירוקה, או מה שהפך להיות המתווה הנבדקים ולומדים. בבתי הספר מחלקים, יצאה הודעה בשבוע שעבר, שלכל הנושא של משפחתונים ומעונות, זה יגיע דרך הרשויות המקומיות. איך זה עובד בפועל?
תראה, אני חייב להגיד ככה. קודם כל, עד ההחלטה הזאת של הבידודים, אז המצב במעונות היום היה ממש קטסטרופלי. הקושי היה גם בסגירת כיתות, סגירת קבוצות ואיתור צוות שהיה בבידוד ובכל מיני דברים כאלה. ככה שכמעט בחודשיים האחרונים היה מצב שבו ממש היה קשה לשרוד ולפתוח את השירות הזה לכל ההורים.
בגלל התלמידים, מה שנקרא, או בגלל הצוות?
גם וגם, גם בידודים של הורים, גם בידודים של ילדים, גם בידודים של צוות, גם חשש של מאומתים, וכן על ידי הסדר, כולם מכירים את הסיפורים, כמו שהיה בכל מערכת החינוך, קרה ביתר סט וביתר עוז במעונות היום. מה שהמצוקה במעונות היום, שכפי שכולם מכירים, יודעים שנושא שכר המטפלות, זה נושא ש... הוזנח במשך עשרות בשנים על ידי ממשלות ישראל. שאלו אותי לפני כשנה וחצי את עמדתי לגבי מעבר למשרד החינוך או למשרד כזה או אחר, ואני אמרתי שמבחינתי זה לא רלוונטי, יכולים גם להעביר את זה למשרד החקלאות. הדיון העיקרי זה האם מדינת ישראל רואה שילד לא נולד בגיל 3 ורוצה להשקיע בגיל הרך, כן או לא. ואם מדינת ישראל רוצה להשקיע בגיל הרך, אז היא גם צריכה לשלם שכר ראוי למטפלות, בכדי שנוכל כארגונים מפעילים לבחור מטפלות שיהיו ראויות ולאתגר אותם שיהיה להם רצון לעבוד בעבודה השוחקת הזאת, כאשר היום השכר שלהם הוא די נמוך, הגם שבארגון אצלי, למשל בנאות מרגלית, לעומת חלק מהארגונים, אז השכר אולי טיפה יותר גבוה מהשכר מינימום, אבל עדיין הוא שכר נמוך והוא מקשה על היכולת שלנו לגייס עובדות. תוסיף על זה את התקופת הקורונה שהוסיף את כל המצוקה הזאת ותגלה...
היום כמה כוח אדם חסר לך? כמה אנשים, כמה צוותים אתה מנסה לגייס וחסר לך מכוח אדם כדי להפעיל?
בוא נגיד שבמרוצת השבוע האחרון עשינו בדיקה, אני עם יתר חבריי המפעילים החברתיים של מעונות היום, שזה ויצו, נעמת, אמונה ואנוכי ואחרים, אז במרוצת השנה הרגילה אנחנו סובלים מחוסרים של סדרי גודל של 10% מצוות המטפלות, לאור המצוקות שציינתי מקודם. ותקופת הקורונה נוסף כמעט עוד 10% ממש ככה, הגיע למצב של בחלק מהמקומות, הגענו למצב שהיינו צריכים להיאבק בשביל לא לסגור כיתות, כי חוסרים של 15-20% מהצוות מקשה על היכולת להתקיים.
ולאיפה זה הולך הלאה? איפה אתה רואה את זה בשבוע הבא? כאילו, יש איזשהו אור בקצה המנהרה, או שאתה בסוג של לופ שלא נגמר?
אני אגיד ככה, תראה, הפתרון היחיד, ואתמול הייתי שותף בוועדת החינוך, וועדה לזכויות הילד, וועדה משותפת בכנסת, שדנו בעניין, ואני אמרתי גם שמה, תראו, הפתרון הוא לא לזרור חול בעיניים ולהגיד שיהיה בינוי של מעונות היום וכו', כי זה לא יפתור את הבעיה. הבעיה הראשונה במעלה זה נושא של שדרוג שכר מטפלות. אם מדינת ישראל תשקיע, וזה לא בסכומים, במונחים של תקציב מדינה, זה לא מדובר בסכומים ענקיים, מדובר בסדר גודל של כ-550 מיליון שקל לשנה, שזה יעשה...
שאתה מדבר גם על המשפחתונים וגם על המעונות בעצם?
כל המעונות ברחבי הארץ, תכף אני אתייחס גם למשפחתונים באופן נפרד, אבל כל המעונות ברחבי הארץ יכולים לראות, בוא נגיד, מזור לבעיה המרכזית של כוח אדם, שלא לדבר לאחר מכן על תקינת כוח אדם. תחשוב על זה, אני לא יודע כמה ילדים יש לך אישיים, אבל שהנכדים שלי שיהיו בריאים מגיעים, אז אחרי שעה-שעתיים, זה מאוד מאוד קשה לטפל, וזה גם הנכדים שלך. אז תחשוב על אותה מטפלת שנאלצת לטפל בשמונה או בתשעה ילדים, במשך יום-יום, משעה 7 בבוקר עד השעה 4 אחר הצהריים, איזו עבודה שוחקת, ובוודאי שהיא לא מתגמלת. אז הבעיה הראשונה שצריכה להיות על שולחנם של מקבלי ההחלטות, זה נושא של שכר מטפלות. אנחנו כראשי ארגונים, היה לנו דיון ארוך עם משרדי הממשלה, כולל משרד האוצר, הובטח שיפתח סל התשומות, שבו יש את המרכיב העיקרי של שכר המטפלות. לצערי זה עדיין לא קרה, אני מקווה שזה יקרה בהקדם. אני לא יודע להגיד לך אם אני רואה אור בקצה המנהרה, כי אני רואה שהיום יוקר המחיה לא מעסיק באמת את ראשי המשק, ואני מקווה, ראשי המדינה יותר נכון, ואני מקווה שמישהו באמת יתעשת ויחליט לשים דגש על העניין הזה, כי כמו שכולם יודעים, זה העתיד של עם ישראל.
טוב, רק צריך להגיד בהקשר הזה, לגבי המשפחתונים, הפתרון הוא לא להשית את ההתייקרות הזאת על ההורים, שגם ככה אין להם איפה להביא, אבל...
אני חייב לציין גם את הנושא הזה.
אבל בחצי משפט, כי ממש נגמר לנו הזמן.
בחצי משפט, אנחנו כארגונים חברתיים, ואני בפרט, לא ניתן יד בשום פנים ואופן לאיזה רצון של האוצר לנסות להשית ולו חלק מהעלות על ההורים, כי גם כך השכר הלימוד הוא גבוה, ואפילו, אתה יודע, עוד לא התייחסנו לכל הסגה המטורפת שנושא האברכים, שלשמחתנו הרב דחו את זה לשנה הבאה, ואני מקווה שמישהו שם יתעשת, וגם בשנה הבאה לא יחליט לפגוע בילד.
טוב, זה נושא לפעם אחרת, אנחנו נמשיך איתך את השיחה בהזדמנות אחרת, כי זה בהחלט נושא שהוא מטריד מאוד מאוד את ה... הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, שלא יודעים מה קורה לקראת שנה הבאה. ליאור גבאי, מנכ"ל רשת המעונות נאות מרגלית, תודה רבה לך.
ערב טוב לך ולמאזינים.
נגענו מקודם במה שקורה בנמלים, ובקשר של ההסתדרות וארגוני ההסתדרות על יוקר המחיה. אומרים שלום לדוקטור אסף בונדי.
שלום וברכה.
ראש תחום יחסי עבודה בפורום ארלוזורוב, ואיתך רציתי לדבר על דוח מעניין שאתה מפרסם, על זכות השביתה, ובעצם לאיזה מטרות ארגוני העובדים מעדיפים להפנות את האקדח שלהם של זכות השביתה.
אז קודם כל, תודה רבה שאתה שואל. אני אציין שזה דוח שכתבתי יחד עם מיכל שטיין מפורום ארלוזרוב. בעצם המטרות שארגוני עובדים משתמשים למענם בזכות השביתה הם בעיקרם העצמה, שיפור הזכויות של המוחלשים ביותר בשוק העבודה. אם זה מורים ועובדות סוציאליות, אבל גם ואולי בעיקר עובדי קבלן ועובדים שקולם בדרך כלל לא נשמע בזירה הציבורית או במסע ומתן הקיבוצי.
אבל... כן, אני אגיד לך בעניין הזה. נער הייתי וגם זקנתי, ואני זוכר באמת בעבר הרבה יותר שביתות כאלה שלא ראו, לא ראו את הקושי של הציבור, וזה נראה לי לפחות עם השנים יותר טקטית, יותר אני לא רוצה לצאת רע בעיני הציבור, אז אני לא אגיד שאני עכשיו שובד כדי להעלות את השכר של דרג א', אלא אני נאבק אל כתף אל כתף ועל שכר של העובדים הזוטרים, ועל זה אני עושה את השביתה. בסוף בחדרי חדרים, כשאני יושב עם האוצר, אני אדאג לשמנים גם.
שאלה מצוינת, צבי, תודה רבה לך. בעצם כשאנחנו מסתכלים ומפרקים את הנתונים של הדוחות של הממונה על יחסי עבודה ועוקבים אחרי מספר ימי השביתה, אנחנו רואים שהמספר הגדול ביותר על עיקר של ימי השביתה בישראל מזה למעלה מעשור מופנה למטרות שהם שיפור תנאי העבודה של עובדים מוחלשים. אם זה ארבעת ימי השביתה הכללית, הגדולה ביותר ב-2015, שנעשו למען קידום קליטה להעסקה ישירה של עובדות ועובדי קבלן.
זה צעתקתי, ציני?
חד משמעית לא. בסיום המעבר, בסיום השביתה הזאת, נקלטו להעסקה ישירה מעל 15,000 עובדות ועובדי קבלן מהמוחלשים ביותר בחברה הישראלית, אם זה עובדות ניקיון בבתי החולים, אם זה עובדות סוציאליות ברשויות המקומיות שהועסקו דרך קבלנים פרטיים. אבל לא צריך להסתכל רק על זה, איומי השביתה הם אלה שהביאו לעליית שכר המינימום בין 2014 ל-2018, עלייה של מעל 20% שמופנית רובה ככולה לעובדים המוחלשים ביותר, אלה הלא מאורגנים, אלה הלא, כמו שאוהבים לקרוא בתקשורת, הלא מחוברים. ובלי זכות השביתה הזאת ובלי אותם עובדים חזקים שיכלו לעמוד מאחורי איום או מימוש השביתה הזאת, אותם עובדים מוחלשים היו נשארים למעשה בלי כלים על מנת לשפר את זכויותיהם, וארגוני העובדים לא היו יכולים לשנות בצורה כל כך משמעותית את תנאי העבודה של אלה שצריכים אותם הכי הרבה.
עכשיו, אבל גם על הדרך דאגו גם לעובדי הנמלים ולאותם עובדים שנהנים משכר שהלוואי על הרבה עובדים במשק.
קודם כל חשוב לציין שזכות השביתה חייבת להינתן לכולם. כן. בלי זכות השביתה שתינתן לכולם, שוב, אותם עובדים מוחלשים יישארו בלי כל, וכן, גם תנאיהם של אותם עובדים חזקים צריכים לקבל מענה, אחרת הם לא יאבקו למען אחיהם. זה סולידריות, הרי בסופו של דבר זה לא צדקה, אלא זה שותפות אינטרסים. ובהחלט, העובדים, גם, לא רק העובדים המוחלשים נהנו משיפור תנאים, רק חשוב לשים לב שעובדי הנמלים, אותם הזכרת בתחילת האייטם, כן. הם אלה שבית המשפט מונע מהם פעם אחר פעם באופן עקבי לאורך 10 שנים כבר, מונע מהם להשתמש בזכות השביתה על מנת לקחת חלק בעיצוב יחסי העבודה במקום העבודה שלהם. עכשיו, המניעה הסדרתית הזאת, מאז 2013.
אבל בסופו של דבר הם מסתדרים בלי זה, כשהיום המתינות 61 אוניות בפתח הנמלים.
זה בדיוק הנקודה, צבי, זה בדיוק הנקודה.
הם לא צריכים את זכות השביתה.
לא, זה בדיוק הנקודה. עכשיו, בין 2013 ל-2020, מנע בית הדין לעבודה מעובדי הנמלים לשבות, מתי הסתיים סכסוך העבודה? רק כאשר בית הדין ב-2020 נתן להם את זכות השביתה. בסוף, בדצמבר 2020, ויומיים אחר כך נחתם הסכם, אגב, בלי יום שביתה אחד. בלי שעה של שביתה. עכשיו, כאשר המדינה באה ומפרה, ברגל גסה יש לציין, את ההסכמות עם עובדי הנמלים, מוכל סכסוך עבודה נוסף, וזה מצער, זה חבל, אבל חשוב לציין בעניין הזה שני דברים. אחד, דמוקרטיה זה דבר שעולה כסף. זכות השביתה היא אבן יסוד במשטר דמוקרטי.
כן, אבל אתה יודע, בסוף זה שאלה של איזונים, והשאלה מי דואג לזכויות שלנו, שמי שמשלמים בסופו של דבר את המחיר של המאבקים הללו. אבל אני רוצה להספיק איתך עוד עניין אחד ממש בקצרה. היום הגיע לכותרות מאבק בין ההסתדרות הלאומית להסתדרות הכללית. מצד אחד ההסתדרות הכללית תוקפת ואומרת, תנקטו צעדים כדי למנוע את יוקר המחיה, הסתדרות הלאומית אומרת להם, אתם יוצרים יוקר מחיה, ותפסיקו להסיט נגד החברות שמייקרות מחירים, כי יש פה עובדים שיפגעו. אז מי דואג לעובדים? תנסה להיות בורר בסכסוך הזה.
יפה, יפה, התקלת אותי, אהבתי. קודם כל, העובדה ששני ארגוני עובדים רבים ביניהם, זה מציאות מצערת, שאינה ייחודית לישראל, אבל בכל זאת, ארגוני עובדים צריכים לעבוד ביחד, וחבל שכשזה לא קורה. לשים על העובדים ועל שכרם את העול הציבורי של יוקר המחיה, זו טעות ראשונה במעלה. לא עובדי הנמלים ולא עובדי הרכבת ובטח לא עובדי הקבלן בשירות המדינה הם אלה שאחראים ליוקר המחיה. מי שאחראי ליוקר המחיה ומי שקובע את המחירים, וחשוב מכך, מי שלא מפקח עליהם. וצודק יו"ר ההסתדרות, ויש לי תקווה שגם יגבה את אמירותיו במעשים, כאשר הוא פונה לממשלה ואומר לה, אני דורש מכם לפעול על מנת להגביל את עליית המחירים. זה תפקידו של ארגון עובדים, לפעול בצורה מאורגנת, חזקה ונחושה על מנת להגביל את יוקר המחירים על מי שאחראי אליו. שזה המעסיקים, או יותר נכון, הסוחרים, והממשלה שצריכה ויכולה לפקח על המחירים.
טוב, החכמנו בעניין הזה. דוקטור אסף בונדי, ראש תחום יחסי עבודה בפורום ארלוזורוב, תודה רבה.
תודה צבי, כל טוב.
כל טוב, פרסמות, וננסה לברר האם מדינת ישראל מעודדת חרם עליה. פרסמות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
חליתי בקורונה בראש השנה ואיבדתי את תחוש הטעם והריח. חבר המליץ לי לנסות את תוסף התזונה ויראליס, והייתי מוכן לנסות הכל כי בתכלס מה יש לי להפסיד. ורד גלעד, אני לא מפסיק להודות לך ולבורא עולם שזכיתי להכיר את תוסף התזונה ויראליס, שהחזיר לי את תחוש הטעם והריח. אני ממליץ בחום על ויראליס. חזרתי לעצמי ואני נהנה שוב מטעם וריח, ואני יכול שוב לברך את ברכת הבשמים בהבדלה.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס, 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי וייחודי מהטבע, 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
רייטי קיבוץ השלושה, פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
שימו לב, עכשיו בטיינו מטבחים, הזדמנות אחרונה בהחלט להזמנת מטבח חדש לפסח. מזמינים מטבח השבוע ומקבלים 20% הנחה ושואף אבק דייסון מתנה. עכשיו בטיינו מטבחים, כוכבי 9902.
יש ילדים שהחורף מפחיד אותם, הם מפחדים שגם השנה יהיה להם קר. הפחד שלהם זה שוב לישון בלי שמיכה חמה ותנור חימום וללכת לבית הספר ללא מעיל ומגפיים. החורף הזה לא נותנים לאף ילד לחוש את הפחד מהקור. מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית, ועוד ילד יקבל ציוד מלא הכולל מעיל, מגפיים, שמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
כלל פעילות העמותה.
עכשיו בתמנון, כל קולקציית החורף עד 100 שקלים, כולל כל המעילים. הכל, תמנון.
ברעידת אדמה, כל רגע מציל חיים. ההתראה החדשה מפני רעידת אדמה מאפשרת לכם לדעת רגע אחד לפני, כדי שתספיקו להגיע למקום בטוח. ההתראה תתקבל ביישומון פיקוד העורף ובצופרים, והיא תשמע שונה מההתראה המוכרת. היכנסו לפורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף, או התקשרו לקו המידע לציבור החרדי בטלפון 104 של אוחה 6. הכירו יחד עם כל המשפחה את ההנחיות, כדי שברגע האמת, בשניות הללו, נציל חיים. ונשמרתם. מוגש בחסות פיקוד העורף ורשות החירום הלאומי.
דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
קר, 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 מתחמם, 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 רותח. אין כמו רותח. זו זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת, כוכבית 20-26.
עכשיו איתכם שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:44. שלום אבי זינגר.
שלום שלום.
מנכ"ל ובעלים בן אנד ג'ריס ישראל, היית הרבה בכותרות ואז קצת שכחנו, אז בואו רק נזכיר. בן אנד ג'ריס העולמית החליטה להחרים חלקים מישראל, ואתם ניתקתם מגע מהם, נכון?
הם דרשו ממני להפסיק לספק ביהודה שומרון וכמובן חלקים בירושלים. אני סירבתי, וזה תהליך של כמעט 13 שנה, זה לא משהו שקרה בחד פעמי. כתוצאה מכך הם הודיעו לי, הם עוד כל כך יצאו הודעה שהם יפסיקו לספק מה שהם קוראים ה-Occupy Territories,
הרכבים.
והם לא יחדשו לי את ההסכם שאמור להתחדש בסוף השנה הזאת. שצריך להבין שאני כבר...
כלומר בעוד 10 חודשים.
כן, שאנחנו, החברה כאן קיימת, אני, יש לי את הרישיון הזה כבר יותר מ-35 שנה, ותמיד מקבל רק תשבוכות ורק מעללים איזה יופי של עבודה נעשית.
זה מיין, אני מנסה להבין את הדרישה שלך, אבל תספר לי רגע, מאז המחירות של בן אנד ג'ריס ירדו, עלו בישראל?
המחירות סך הכל קצת ירדו, לא... משהו משמעותי, והסיבה היא שלצערי יש הרבה אנשים שלא מבינים את התמונה האמיתית, שיש כאן מפעל ישראלי בפריפריה עם 169 עובדים שמספק פרנסה לא רק
לעובדים. איפה המפעל נמצא?
המפעל נמצא בקריית מלאכי, ומספק תעסוקה ופרנסה גם לרפתות, לכל המעגלים שמסביבנו. משום מה אנשים מתבלבלים, בגלל שכל מה מפרסמים, מדינת ניו יורק מחרימים את בן אנד ג'ריס, מדינת טקסס, אז אנשים מתחילים להגיד, רגע, אם הם מחרימים, כנראה שלא הבנו, אז כנראה שצריך להחרים.
אז זה רגע אני רוצה להבין, כי יש שורה של מדינות בארצות הברית שהחליטו להחרים את היבואנית, את היצרנית בעצם, בן אנד ג'ריס רק מותג של גלידות, הצליתי יוניליבר, ומחליטים להחרים אותם, צעד שגורם נזק כלכלי. איפה ישראל בסיפור הזה?
אז זה הרבה יותר מה שכמה מדינות החליטו להחרים אותם. אנחנו כבר יותר מחצי שנה בעקבות מאז ההודעה שלהם, עד היום לא עובר כמעט שבוע שאין עוד איזה מכה שהם מקבלים. קודם כל המניה שלהם כל הזמן מאז רק בירידות, ומדובר על מעל 20 מיליארד דולר. חקירות של הרשות לניירות ערך, חקירות של 12 פרקליטי מדינה, תביעות של משקיעים, איך זה הם פגעו בערך המניה שלהם, בגלל החלטה...
ולמה הם לא עושים צעד אחורה מטעמים אנטישמיים לדעתך?
זה פשוט תעלומה, הם מסתבכים והולכים כל הזמן. מצד שני, מה ששאלת מקודם, במדינת ישראל לא נעשה כלום. זאת אומרת, יש כאן חברה שבאופן תקדימי, חברה בינלאומית, יוניליבר, שיש לה כאן פעילות, מקבלת הרבה הטבות ומענקים מהממשלה, מוכרת לכל הגופים המוסדיים.
מקבלת הטבות? יוניליבר מקבלת בישראל הטבות אחרי החרם?
לא רק שהם מקבלת את עוד אחרי אחר, לא נעשתה אפילו פנייה ולקרוא להם לשימוע, לדרוש מהם. זאת אומרת, ראש הממשלה יצא והצהרה...
אז רק אני חייב במשפט, קיבלת פנייה חזרה מבנט וראש הממשלה?
לא, שום דבר. וצריך להבין, בנט בעצמו, שאחרי שיצא הודעה, התקשר אישית למנכ״ל יוניליבר ואמר, הוא דורש ממנו לחזור מההחלטה הזאת, הוא אמר שמדינת ישראל תפעל בכל הדרכים האפשריות להתמודד עם זה.
ולא נעשה כלום. טוב, זה הזוי, כי יש גם חוק החרם וישראל יכולה לפעול. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה, כי זה מכעיס ופוגע. בסופו של דבר זה עלול ליצור גם תגובת שרשרת של חברות נוספות. אבי זינגר, המנכ״ל והבעלים של בן אנד ג'ריס ישראל, תודה רבה.
תודה.
ואין אדם... ואין אדם נפרד מחברו למתוך דבר הלכה. שלום רב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה.
וזו הזדמנות חשובה לדבר על כלכלה והלכה, כי אנחנו בשבוע פרשת תרומה, זה הנותן בריא, זאת התרומה שנותנים. אז איזה היבט הלכתי כלכלי נדבר הפעם?
אכן יש היבטים רבים, אני אולי אתמקד בסמיכות הפרשיות שבין פרשת תרומה לבין פרשת משפטים שקראנו בשבת שעברה. והבית הלוי אומר דבר נפלא על הסמיכות. הוא אומר, מדוע התורה הסמיכה את עניין תרומת המשכן למשפטים? לומר לך שכשאתה רוצה לתרום מכספך, תדאג קודם כל לקשרות הכסף שלך. תדאג לכך שהכסף שאותו אתה רוצה לתרום, הוא לא יבוא מן הגזל. תדאג לכך שאתה שמר את המשפטים כשאתה מרוויח את הכסף. ורק אז, אחרי שאתה דאגת לדברים הללו, אז אתה רשאי לתרום מהכסף הזה לצורך הקמת המקדש.
וזה גם כלל בעצם שאסור לתת? זאת אומרת, אם אדם יודע שהכסף שלו לא כשר, אסור לו לתרום, או אומרים לו לפחות תתרום ותעשה עם זה משהו טוב?
אני אומר כך, אם כבר יש לאדם, אז ודאי שכבר יעשה לפחות איזושהי מצווה. אבל מהכיוון השני, יש אולי כאלה שחושבים שגם אם בעסקים לא נהגתי כל כך בהגינות, אולי לא מספיק דאגתי לשלם את השכר בזמן, לא, אולי לא עונתי את הלקוחות, אולי העסק לא שבת בשבת כמו שצריך. אם אני אתרום ואני אתן מן הכסף הזה לישיבה, לבית הכנסת, למוסדות פסקה, אני אחפר על מה שעשיתי. ואולי זה הנקודה שבה הסמיכות הפרשיות לשלון. אתה לא מחפר על מה שעשית. אתה צריך לדאוג שהכסף שלך יהיה כסף כשר. כמובן, אחר כך אתה גם מצווה לתרום אותו. וזה אולי מסר מאוד חשוב גם לימינו, מבחינת החשיבות של כשרות הכסף, שאותו אחר כך אתה גם תורם למוסדות תורה וחסד.
אז אתה אומר, לכסף יש ריח, בשונה מהתפיסה הרווחת.
בהחלט, בהחלט כך, בהחלט כך, ואדם עומד לפעמים בניסיונות לא פשוטים בעניין הזה, גם בהקשרים של התנהלות מול לקוחות, גם בהקשרים של שמירת שבת, גם בהקשרים של השקעה, איכן אתה משקיע, באיזה חברות אתה משקיע את כספך, ואתה צריך לוודא שהרווחים שהרווחת הם רווחים שהרווחת אותם ביושר, רווחים שהרווחת אותם כדין, ואז ודאי שיש מצווה רבה לתרום מהם גם לצורך תורה, חסד וכדומה.
אז תעשו ביושר ותתרמו. הרב שלמה אישום, ראש המכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה. וזו הזדמנות נהדרת להזכיר את מה שאנחנו מזכירים בסוף כל תוכנית, שעל הצדקה כתוב ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר, שניתן יד רחבה ומתוך בריאות טובה את הצדקה והמעשרות שלנו. תודה לשלמה פולק, שימי ברמה ומנדי אור, תודה לכם על ההזנה. אני הייתי צבי טסלר, שלום שלום.